דווקא פאלף עמוד א', 14 שורות מלמעלה, אומרת הגמרא, אמר הבחיה ברב יוסף, מי קיור נפסלים למתירים כמתירים, לאיברים כאיברים. אנחנו הבאנו מחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. לפי שיטת רבי, ברגע שמגיע עלות השחר צריך לחזור ולקדש ידיים ורגליים, כי למעשה בעלות השחר נפסלים הידיים בלינה. לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש, כי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון שהידיים לא נפסלים בלינה. נכון, צריך שהוא לא יסיח דעתו, צריך שהוא לא יצא מעזרה, אבל הידיים לא נפסלים בלינה. היה לנו נידון מה קורה לגבי המים שנמצאים בתוך הכיור. האם המחלוקת של רבי ורבי אלעזר, כמו שהגיע שמוע אחת בשם אילפה, כמחלוקת בזו, כמחלוקת בזו, וגם מי כיור עליבא דרבי אלעזר ורבי שמעון לא נפסלים בלינה, ולפי רבי נפסלים בלינה, או שגם לפי רבי אלעזר ורבי שמעון יש מקום לחלק בין מי כיור שיש על מה שיחול פסולינה, לבין מידיים, שמכיוון שכבר הידיים יבשות, אז אין על מה שיחול הפסולינה. באה עכשיו הגמרא ואומרת, שיטת רבחיה ברב יוסף, אותם מי כיור נפסלים למתירים כמתירים, לאיברים כאיברים. הכל לפי זמן העבודה. זאת אומרת, עבודה כזאת, עבודת המתיר, שזמנה ביום, כמו שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, נכון ששחיטה כשרה בזר, אז לא צריך קידוש ידיים ורגליים, אבל אותה קבלה, הולכה, זריקה, או לחילופין במנחות, הקמיצה, כל מה שקשור למטיר, שאפשר לעשות את זה רק ביום, הדין, שאותם מי כיור, אפשר לקדש בהם ידיים ורגליים רק ביום. הגיע הערב שמש, אם הוא לא שיקע את המי כיור במעיין, אז המים האלה נפסלים בלינה לצורך קידוש היום למחרת, לצורך עבודת המתירים. אבל ביחס לאיברים, מכיוון שהאיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, אז הדין שכל הלילה המים שבכיור כשרים לצורך קידוש ידיים ורגליים, לעבודת האיברים, להקטר חלבים ואיברים. בהגיע עלות השחר נפסל בלינה, אלא אם כן הוא שיקע את המי כיור עוד לפני עלות השחר באותו מעיין המדובר. בעל זה רב חיסדא אמר, אף למתירין אין נפסלים אלא בעמוד השחר כאיברים. חולק רב חיסדא ואומר, כשם שאין האיברים נפסלים אלא בעמוד השחר, אף כל לינות אין פוסלות בשום קדושה, אלא בעמוד השחר. ולכן, אם לפני עמוד השחר שיקנו את המים האלה שבכיור, אפשר למחרת להשתמש במים האלה גם לצורך עבודת המתיר, דהיינו לצורך עבודת היום. ורבי יוחנן אמר, כיור, כיוון ששיקעו שוב אין מעלהו. בא רבי יוחנן, ולפי מה שהגמרא מבינה כרגע בסל כדעתך, סובר רבי יוחנן שאותם מי כיור צריך לבוא ולשקע לפני הערב שמש, כי בהערב שמש המים נפסלים בלינה. והיה והוא שיקע לפני הערב שמש והרים את הכיור בלילה, כי עכשיו הגיע איזה כהן, המים האלה הם כבר מים פסולים, אי אפשר לבוא ולהשתמש. וכך אומר רש"י, ורבי יוחנן אמר, כיור כיוון ששיקעו בבור כדרך מצוותו סמוך לשקיעת החמה, וכזה כבר הסברנו שאנחנו מעדיפים לשקע אותו כדי שאותה מים שבכיור לא ייפסלו לנו בלינה, כי אחרי הכל זה יתקדש בכלי שרת ודבר שהוא קדוש, אנחנו לא רוצים לאבד אותו בידיים, לא רוצים להפסיד אותו. ואז הוא אומר, שוב אין מעלהו כל הלילה, וכפל כדעתך, דאפילו לעבודת הלילה, כאמר רבי יוחנן, דמיסל בהעלתו והתרוויו פליג. וזה אומר, לסיכום, שלוש שיטות. יש לנו את דעת רבחיה ברב יוסף, הוא סובר שלעבודת המתיר כמתיר, לעבודת האיברים כאיברים. ולכן, כל מה שיש לו דין ביום, אז המים קשרים ביום, הגיע ערב שמש, נפסלו המים. כל מה שנוגע לעבודת הלילה, אז המים קשרים כל הלילה, הגיע עמודה החמה, עלות השחר, באותו הרגע זה נפסל, אלא אם כן הוא עשה את מצוותו ושיקע. בא רב חיסדא ואומר לו, כמו שלגבי קודשים, איברים, אתה רואה שרק הלילה הוא הפוסל בלינה, ואומר בהגיע עמוד השחר, אז גם אצלנו, ביחס למים, וגם לצורך עבודת המתיר, זה נוצר הפסול רק בעלות השחר, ואם הוא שיקע קודם עלות השחר, הוא יכול להשתמש. בא רב יוחנן ומפליג יותר מרב חייא ברב יוסף, לפי הבנתנו כרגע, וסובר שזמן המים זה רק ביום. בהגיע הערב שמש, אם הוא לא שיקע את המים, הם נפסלו, וגם אם הוא שיקע, ועכשיו הוא רוצה לעשות עבודת לילה, אין לו דרך לקדש ידיו ורגליו מהכיור, כי אם הוא יוציא את הכיור, המים באותו הרגע נפסלים בלינה. באה עכשיו הגמרא ואומרת, למימרא, דלעבודת לילה, נמי לא חזי. זאת אומרת שיוצא לנו שאליבא דרבי יוחנן, גם לצורך עבודת הלילה, הקטר חלבים ואיברים, אי אפשר לבוא ולהשתמש במי כיור כדי לקדש ידיים ורגליים. שואלת הגמרא, והאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן משמי דה אילפה, אבל הבאנו אתמול את רבי יוחנן שאומר בשם אילפה, כיור שלא שיקעו מבערב, מקדש ממנו לעבודת לילה, ולמחר אינו מקדש. דהיינו שדעת רבי יוחנן שאכן מהכיור לצורך עבודת הלילה להקטר חלבים ואיברים, אפשר להשתמש במי כיור גם בלילה. נכון שכדי להשתמש בזה למחרת כבר אי אפשר, אבל לצורך עבודת הלילה אפשר לבוא ולהשתמש. עונה הגמרא, מי אינו מעלה עונה מדי כאמר לעבודת יום, אבל לעבודת לילה חזי. עונה הגמרא, נכון, כך צריך ללמוד. ורבי יוחנן אמר, כיור כיוון ששיקעו שוב אינו מעלהו לצורך עבודת היום, כי הערב שמש פוסל אותו. אבל ביחס לעבודת הלילה, ביחס להקטרת האיברים, אפשר להעלות את הכיור ולקדש ידיו ורגליו. שואלת הגמרא, יחי, היינו דרב חייא ברב יוסף, אומרת הגמרא, אם ככה, אז אין פה מחלוקת. אז בעצם רבי יוחנן ורב חייא ברב יוסף, שניהם אמרו דבר אחד, למתירין כמתירין, לאיברים כאיברים. עונה הגמרא, כ"א עמוד ב', איכא בעיניו גזרת שיקוע. יש ביניהם מחלוקת, והמחלוקת היא בגזרת שיקוע. דהיינו שרב יוחנן חושש, ורב יוחנן אומר שאם אני אתיר לבוא ולשקע את הכיור בלילה, עלול להיווצר מצב שישכחו מלשקע, וממילא ייפסלו לנו המים בלינה, וכבר אמרנו שאנחנו לא מעוניינים לפסול קודשים. ולכן האמת שבאמת רבי יוחנן סובר שאפשר להשתמש במים כל הלילה, ואם הוא שיקע את זה לפני עמוד השחר לא נפסלו המים, רק הוא רוצה שיבואו וישקעו כדי שלא נבוא לידי תקלה. לפי הבנת רב חייא ברב יוסף, הדין הוא באמת שזה לא עניין שאני לא יכול לעלות כי אני חושש שמה הוא לא יוריד את הפועל, לא, כיוון שלמתירין כמתירין, אכן המים קשרים לעבודת היום רק ביום, ולעבודת הלילה רק בלילה. ואומר שמים כאלה שעמדו לנו לצורך עבודת הלילה, גם אם הוא ישקע את זה סמוך לעלות השחר, אי אפשר לתקן את המים. המים האלה כבר פסולים. וכמו שתופות בדף כ"א עמוד א', באמצע, בהתחלת השורות הבינוניות, מביא תופות, כי אור כיוון ששיקעו פירוש, היידה מעני שיקוע למים היינו קודם שנפסלו, דלאחר שנפסלו אמרינן בפרק כל שעה בגמרא במסכת פרק שני במסכת פסחים, דאין זריעה להקדש, אי אפשר לחזור ולתקן את הדבר. ואני חוזר וקורא את הדברים ברשי, כי הדברים צריכים להיות מדויקים. אומר רשי הראשון בעמוד, איכא בעיניו גזרת שיקוע, כלומר הדאוקים אין מעלהו דרבי יוחנן משום פסול עבודת יום, לא כדסל כדעתך שיהיה הלילה פוסלו לעבודת היום כרב חייא, אלא שמא לא יחזור וישקענו ונמצא עמוד השחר פוסלו לעבודת מחר. ולעולם אם שיקעו קודם עמוד השחר, כשר. והיינו, אומר רשי, יש לי גם סייעתא בלשון. דלא נקט רב יוחנן לישנא דפסולה. כשאנחנו מסתכלים על הברייתא, על המימרא הזאתי, אז רב חייא בר רב יוסף משתמש בלשון מי קיור נפסלים למתירים כמתירים, לאיברים כאיברים. רב יוחנן לא אומר נפסלים. רב יוחנן אומר כיור, כיוון ששיקעה הוא שוב אינו מעלהו. אבל אם הוא יעלה, פסול אין בדבר, וזה רשי. והיינו דלא נקט רב יוחנן לישנא דפסולה אלא לשון איסור עלה, שלא יגרמו להם להיפסל. דכיוון דקדשנו בכלי שרת מצווה לשומרן כשאר קודשים. ומי הוא? בהעלאה לא מיסל. ולכמן פריך, היינו דרב חיסדא דאמר לאלה לא פסיל, אלא עמוד השחר פוסל. הגמרא תשאל את זה, אז לכאורה יוצא שרב יוחנן הוא רב חיסדא. אבל ורב חייא לא אסר ללעלותו משום גזירת שיקוע, אלא דבהעלותו נפסל מיד לעבודת מתיר, הלכך נקט לשון נפסלים. ואז הגמרא זה אומרת, לפי כולם אפשר לעלות את זה בלילה. לפי כולם אפשר לעלות את המים בלילה כפי שעכשיו מתרצת הגמרא. רק שלפי רב חייא בר רב יוסף, ברגע שאני מעלה אותו בלילה, למחרת, לעבודת המתיר, אי אפשר להשתמש בזה. גם אם אני חוזר ומשקע אותו קודם עלות השחר. לפי רב חיסדא, כשאני משקע אותו קודם... רב חייא בר רב יוסף הוא הראשון. אז אם אני עכשיו יבוא ו... ההבדל המעשי שלפי רב חייא בר רב יוסף, אם אני בא ומשקע לפני עלות השחר, אין לי אפשרות מחר להשתמש בזה לצורך עבודת המתיר. לפי רב חיסדא, אם אני משקע אותו לפני עלות השחר וכן עליבא דרבי יוחנן, אני יכול למחרת להשתמש בזה לצורך עבודת המתיר. אלא שרב יוחנן בא ואומר, ההמלצה שלנו, הגזרה שלנו, שיעשו את השיקוע הזה לפני הערב שמש, כדי שלא ישאירו את זה ללילה. ואף כל כהן יסמוך על חברו, כי הרי צריכים את זה לצורך הקטר חלבים ואיברים, וישאר מצב שהמים יעמדו בכיור ויגיע עלות השחר, ואנחנו משתדלים בכל דבר שהיה בכלי שרת לנהוג קדושה כמו בקודשים, ולכן אנחנו לא רוצים שנגיע לידי תקלה. ודאי, ודאי. ממשיכה הגמרא ואומרת, והאמר רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, למחר אין צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. שואלת הגמרא, היה לנו מימרה נוספת שהבאנו לאל דעת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שאותו כהן שעלה בפייס, שהוא זה שצריך לתרום את הדשן מעל גבי המזבח, אז אותו כהן הולך ומקדש ידיו ורגליו. מתי? כשהוא בא לעשות את העבודה של תרומת הדשן, שזה במעשה נעשה בקרות הגבר, זאת אומרת זמן לפני עלות השחר, ואם הוא קידש ידיו ורגליו, אז הדין הוא שלמחרת אין צריך לקדש. למה? כי הוא כבר קידש את ידיו. אומרת הגמרא, תראה, בישלמה לרב הדמוקים להי כרבי לזר ברבי שמעון, הכרבי אין לי קושייה, ואנחנו מסבירים. בישלמה לפי שיטתו של רב, שהעמיד את המימרה הזאת של רבי יוחנן כדעת רבי לזר ברבי שמעון, שרבי לזר ברבי שמעון סובר שבאמת כהן שנכנס לעשות עבודה אפילו מכאן ועד 10 ימים, הידיים נשארים בקדושתם. ממילא ברגע שהוא תרם, קידש ידיים ורגליים לצורך תרומת הדשן, אין לי שום בעיה להשתמש בידיים האלה גם למחרת. אז אני מבין היטב. אי אבל אצלנו אמרנו שיש גזרת שיקוע, לשם צריך לשקע. הרי עכשיו הסברנו שאנחנו סוברים שבעצם המים לא נפסלים בלינה. נכון, זה שיטת רבי לזר ברבי שמעון. אותה ברייתא שנוקטת שצריך כן לשקע את מי הכיור, אותו רבי יוחנן מדבר על איבא דרבי. לפי רבי, מכיוון שבהגיע עלות השחר נפסלים המים בלינה, אז צריך לשקע קודם עלות השחר. אלא להבאי דמוקים לה כרבי, קשיא דרבי אדרבי, מה ישנה אתם בקיור דמשקע לי, ומה ישנה אחה לגבי תרומת הדשן דלא משקע לי. ועכשיו ננסה להבהיר היטב את שאלת הגמרא. מה כאב לגמרא? כשאני מתבונן על המימרה של רבי יוחנן אצלנו בשורה הראשונה, ואמר רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, מה היה הסיפור? בא פה כהן, קידש ידיים ורגליים בזמן קרות הגבר, לא מוזכר פה שהוא צריך עכשיו לקחת את הכיור ולשלשל אותו לתוך המעיין. ואנחנו מבינים פשטות שהנידון פה זה סדר עבודת היום. ועל זה כתוב שאם הוא קידש ידיו במודעת הדשן למחר, אין צריך לקדש, זאת אומרת בקיור הוא לא נגע. אבל הגיע עלות השחר. הגיע עלות השחר, הרי זה נפסה לנו בלינה. בהכרח, לפי רבא, אין לי קושייה. כי רבא מדבר על איבא דרבי לזר ברבי שמעון וסובר, שלפי רבי לזר ברבי שמעון, כמו שידיים לא נפסלות בלינה, גם המים שבקיור לא נפסלים בלינה. ומכיוון שהם לא נפסלים בלינה, אין צורך לבוא ולשקע את הקיור. וזה מה שהוא אומר, פשוט. אי אצלנו למה כתוב לשקע? כי זה מדבר על איבא דרבי. אבל אביי בא ואמר שהדין הזה של רבי יוחנן הוא על איבא דרבי. ואביי בא והסביר שבעצם העניין של פסול לינה בקידוש ידיים ורגליים שונה מפסול לינה שיש לנו בבשר או במי קיור. כי בידיים ברגע שהתייבשו לנו הידיים כבר אין על מה לחול הפסול של הלינה. רק באו מדרבנן וגזרו כדי שלא יזלזלו, גזרו שגם הידיים נפלים בלינה. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. נפלא מאוד. ממילא, מה הוא סובר? שבהגיע קרות הגבר, הולך אותו כהן שצריך לתרום את הדשן, מקדש ידיו ורגליו, ומכיוון שזה רק מדרבנן הפסולינה, אז במקום כזה קצר, שהזמן הוא בין קרות הגבר לעלות השחר, לא גזרו רבנן. הבנתי. נו, ועכשיו מה הדין בקיור? אבל לשקע, לא מוזכר שהוא צריך לשקע. ומאידך אנחנו באים אצלנו ואומרים שדעת רבי יוחנן שצריך לשקע מי קיור וגם אליבא דרבי. אז יש לי סתירה בין רבי לרבי. למה אתה סובר שאת אותו קיור צריך לשקע לפני עלות השחר כדי שהמים לא ייפסלו בלינה, ובמקרה של תרומת הדשן אתה לא מזכיר שצריך לשקע את הקיור? נראה שאפשר להשאיר את הקיור בחוץ וזה לא נפסל בלינה. קש ידי רבי, הדי רבי. אומרת הגמרא, דמסלק לי והדר משקלי. נכון, מדובר באמת שהוא מעלה את הקיור. אכן כמו שרבי יוחנן אמר לי בדרבי, אנחנו רוצים שבהערב שמש כבר ילכו וישקעו את הקיור כדי שלא נבוא לידי תקלה. מגיע עכשיו הכהן הזה לצורך תרומת הדשן בקרות הגבר, הוא מעלה את הקיור מן המעיין, מקדש ידיו ורגליו, עושה את העבודה שלו ומוריד חזרה את הקיור קיור למעיין עוד לפני שהגיע עלות השחר. עכשיו צריך להבין, אז מה היה הווה מינה ומה השתנה בין ההווה מינה לעכשיו? למה באמת לא להשאיר את זה לכהן שתורם את הדשן, שהוא זה שישלשל? בשביל מה צריך לבוא וקודם להוריד והוא צריך להעלות? אבל הביאור הוא פשוט. רבי יוחנן בא ואומר, הרי החשש שלנו זה שההרגל והשכחה יעמדו לצידנו. כל כהן הרי יסמוך על הכהן הקודם, הכהן הבא בתור, שהוא זה שבעצם יבוא וישקע, ולכן הוא יקדש ידיו ורגליו, הוא בא לעשות עבודה של הקטר חלבים ואיברים, ואז נגיע למצב שבעלות השחר הקיור לא יהיה משוקע ונפול את המים שבתוכו. זה היה החשש שקיים לנו אליבא דרבי יוחנן. מה הפתרון? בסוף היום, כמו שאנחנו מסיימים את עבודת היום, לוקחים את הקיור, משלשלים אותו. מה יקרה? למחרת, לפני עלות השחר, צריך עכשיו לבוא הכהן ולהוציא. ברגע שיש עליו את הצורך לבוא ולהוציא את הקיור, זה לא עבודה קלה. אז הוא זוכר שהוא צריך להחזיר אותו בחזרה. פה כבר אין לנו את החשש הזה. לכן מה הפתרון? שיעלה ושיוריד. איי. אז מה הרעיון שמסתתר? ושוב, אנחנו חוברים. ביחס לקידוש ידיים ורגליים, מכיוון שהפסולינה הוא רק מדרבנן, אז אני אומר שהידיים שלו נשארות מקודשות, ואכן הוא לא צריך לחזור ולקדש בשנית בהגיע עלות השחר, כי הוא עשה את זה בזמן קרות הגבר, זה זמן קצר לפני עלות השחר. אבל זה ביחס לידיים שכל הפסול זה דרבנן. אבל המי קיור שהפסול הוא פסול דאורייתא, שם אני לא יכול להגיד שבחכה בין קרות הגבר לעלות השחר. אז מה הוא צריך לעשות? לבוא ולשלשל. אי שאלנו כבר בהתחלה, אז למה זה לא כתוב בברייתא? התשובה היא פשוטה. כי הברייתא לא בא לומר מסר של סתר עבודה, זה לא המסר. הברייתא בא לומר דרך, שיטה בקידוש ידיים ורגליים, כפי שרשי אומר. ואמר רבי יוחנן, אומר הגמרא, דמסלק לי והדר משקלי, מסביר רשי, לאחר קידוש תרומת הדשן, ורבי יוחנן הוא דלא איירה בתקנת מי קיור, אלא בהלכות קידוש, להשמועינן דמודי רבי מקרות הגבר הצפרה לא פסל אינה בהבה מינה חשבתי שמה המסר של רבי יוחנן סדר עבודה, סדר עבודה, אז למה לא מוזכר שצריך לשקע את הכיור? עכשיו אני אומר, הוא לא בא ללמד אותנו סדר עבודה, פשוט שצריך לשקע הכיור. הנידון הוא החידוש שיש בקידוש ידיים ורגליים, שאני לא צריך לחזור ולקדש ידיים בעלות השחר, על אף שכל הכהנים שנמצאים עכשיו ועבדו כל הלילה בהקטר חלבים ואיברים, כן זקוקים לחזור ולקדש ידיהם ורגליהם. אומרת הגמרא, יחי, למחר אינו מקדש? עמי, אם ככה, אז בעצם יוצא שאותו כהן שעבד פה בלילה לא צריך לחזור ולקדש. יחי, אם אתה אומר שלפי רבי יוחנן אין המים נפסלים בשקיעה, אז אם ככה, מה שרבי יוחנן אמר שכיור שלו שקעו מבערב למחר אינו מקדש, שואלת הגמרא, עמי, אני לא מבין. יחי, למחר אינו מקדש, עמי, אנחנו חוזרים. הרי עכשיו הגענו להבנה שדעת רבי יוחנן שבעצם הזמן שפוסל את המים זה בהגיע עלות השחר. וכל זמן שלא הגיע עלות השחר הם לא נפסלו בלינה. ומה היה הלשון של רבי יוחנן? ואמר רב אסי, אמר רבי יוחנן בשמי דאילפה, ככה הבאנו בדף חף א' עמוד א' למטה, כיור שלו שקעו מבערב מקדש ממנו לעבודת לילה ולמחר אינו מקדש. למה למחר אינו מקדש? למה לא? הרי מה אתה אומר? שהוא שקע אותו לפני עלות השחר רק לא בערב שמש, אבל לפי רבי יוחנן הרי זה רק עניין של גזרה, אני רוצה שיעשה מערב שמש, אבל אם הוא מחזיר ומעלה אותו ומשקע אותו לפני עלות השחר לא קרה שום דבר, אז למה באמת שהיא לא יוכל להשתמש למחר במים? עונה הגמרא, לא הבנת נכון. עונה הגמרא, אין צריך לקדש, לא זה הכוונה. הכוונה של רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן, כיור שלו שיקום מבערב, מקדש ממנו לעבודת לילה. ומכיוון שהוא קידש לעבודת הלילה, וזה כבר קרה לנו בזמן מסוים, הדינו למחר אינו מקדש. למחרת לא צריך בכלל לחזור ולקדש. אומרת הגמרא, למימרא דלמטירין מחזחזי אמת. אמת, שואלת הגמרא, אם אתה בא ואתה אומר אי אחי, רשי ככה גורף, אחי גרסינן, אי אחי למחר אינו מקדש, אין צריך לקדש, היינו דרף חיסדה. אם אתה אומר שלפי רבי יוחנן, ברגע שהוא עשה בלילה הוא לא פוסל ולמחר הוא לא מקדש, אני לא מבין על מה אתה מדבר. וזוהי גופי שאלת הגמרא. למימרא דלמתירין מחזחזי, היינו דרב חיסדא. עונה הגמרא, נסביר קודם, שלב קודם, שלב אחר שלב. בראשית הגמרא בא ועונה, באמת אותו כהן שתורם את הדשן, מעלה את הכיור, וחזר ומוריד את הכיור. ואז היה לנו שאלה, אם לפני עלות השחר הוא חזר והוריד את הכיור, יחי למחר אינו מקדש המי, אז למה שהוא לא יוכל למחר להשתמש ולקדש במטירין שלו? והתשובה היא, אין צריך לקדש. למה? כמו שאמרת, כמו רבי לזר ברבי שמעון, שלמעשה זה לא נפסל לנו בלינה. אומרת הגמרא למימרא דלמטירין מחזחזי, היינו דרב חיסדא. אז אם ככה בעצם למחרת אני יכול לבוא עליבא דרבי יוחנן ולהשתמש במים כי שיקעתי את זה לפני עלות השחר. הן דברי רב חיסדא, איפה יש מחלוקת? עונה הגמרא, איכא בנהי הוא מצוות שיקוע. הוויכוח שביניהם שלפי רבי יוחנן יש מצווה לשקע מבערב כדי שאותו כהן שבא בבוקר לתרום את הדשן ימצא אותו משוקע, ואז הוא יהיה נזכר שצריך לחזור ולשקע לפני עלות השחר, כי אחרת אני חושש שהוא ישכח לבוא ולשקע לפני עלות השחר, ואני לא רוצה שיפסלו המים. ועל זה חולק רב חיסדא ואומר, אני לא חושש לזה, ולכן אין שום מצווה לבוא ולהוריד את זה מערב שמש, אלא בהגיע זמן תרומת הדשן אכן באמת אותו כהן יקדש ידיו ורגליו, והוא ילך וישקע את הכיור לפני עלות השחר, ואפשר מחר להשתמש בזה גם לצורך מטירין. אומרת הגמרא, מה?
אז אין לה בעמוד השחר של הכיפור. אז
לא מכירים,
הם נפעלים, אין לה בעמוד השחר.
אם הגיע עמוד השחר, והוא לא הלך ושיקע, אז זה נפעל. כמו שהאיברים שנמצאים בכלי שרת, בהגיע עלות השחר, נפעלים בלינה. ודאי, רב חיסדא אמר, מתי אבל? סמוך לעלות השחר. אין ויכוח שאנחנו לא רוצים שיפסל לנו המים, על זה אין ויכוח. רק יש ויכוח, האם אני חושש ולכן אני רוצה שזה יקרה כבר מבערב, או שאני לא חושש ואפשר לעשות את זה באמת, סמוך לעלות השחר. אבל רעיונית, רב יוחנן ורב חיסדא אמרו דבר אחד, מתי הזמן שהמים נפסלים? רק בעלות השחר. שואלת הגמרא, נכון, נכון, ודאי. ואם יבוא כהן בלילה, שלא ישכחו, שלא ישכחו. אנחנו חוששים שברגע שאני אשאיר את הכיור עומד כל הלילה בעזרה, אז כל כהן יסמוך שהכהן הבא שיבוא לעבודה הוא ישקע, יגיע עלות השחר ולא שיקעו את הכיור, יש פה כלי שרת, יש מים בתוכו, המים ייפסלו בלינה, ואני לא רוצה לפסול קודשי. דבר שנתקדש בכלי שרת, אני מאוד לא רוצה שנגיע למצב הזה. אומר רבי יוחנן, אמת, יש לו מספיק עול, ואם אני יכול לפתור את זה בדרך ראויה, אז אני מעדיף לפתור את זה בדרך. אין פה מחלוקת מהותית. רבי יוחנן ורב חיסדא בעצם אומרים דבר אחד. רבי יוחנן אומר, אני יש לי נרב, ולכן אני רוצה שהוא יעשה את זה כבר מבערב. רב חיסדא אומר, אני לא חושש, כי כהנים זריזים, כי באמת אין סיבה לחשוש, ולכן אני אומר, אני סומך עליו. הוא ייטול את הידיים לצור תרומת הדשן, יקדש ידיו ורגליו, והוא אחרי זה ישקע, אני לא חושש לכלום. או הוא או אחיו, כפי שנראה. אומרת הגמרא, מי טבעי, למדנו הרי בברייתא, לא היו רואים אותו, ולא שומעים את קולו, אותו כהן שבא עכשיו לקדש ידיו ורגליו, לצורך תרומת הדשן, הוא לא היה מחזיק אבוקה, רש"י מזכיר את הדברים. מי שזכה בתרומת הדשן כמאיר במסכת תמיד, כשהיה נכנס לעזרה לקדש ידיו ורגליו, לא היה מכניס בידו לא נר ולא אבוקה, אלא מהלך לאור המערכה. יש אש שדולקת על גבי המזבח, ולאור זה הוא הולך, ולא היו רואים אותו אחיו הכהנים שהיו בבית המוקד, והמתינו כדי שהוא יסיים את תרומת הדשן, ומתי הם היו יודעים שהוא סיים? עד דמשק עליהם. זאת אומרת, עד ששומעים קול של עץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, והם אומרים, הגיע עת קידוש ידיים ורגליים מן הכיור. ברגע שהוא משקע אותו, הם שומעים את הרעש, ואז הם באים ועושים את העבודה שלהם. מיילה ובינה הגמרא, דמסלק לי, דהיינו, מה הם שומעים? את העלאת הכיור. זאת אומרת שלא צריך לחזור עכשיו כשהעליתי את הכיור בזמן קרות הגבר ולחזור ולשקע אותו. אומרת הגמרא, לא, דמשק עלי. הם שומעים אותו בזמן שהוא משקע אותו בתוך הבור. אי דמשק עלי? ממשתם הקלי? שואלת הגמרא. הגמרא הבינה ככה. כשמורידים את הכיור, אז מורידים את זה לתוך הבור. איך אפשר לעשות? זורקים לתוך המעיין. אני לא צריך לשלשל את זה בחבל לאט לאט. יכול להוריד את זה בבת אחת לתוך הבור. זה הרי עומד על המים ופוגע במים וצף על המים. אין לי שום בעיה. מתי יש לי קושי? להעלות אותו, וכשאני מעלה אותו שומעים את הרעש. אם ככה אומרת הגמרא, לא, מדובר באופן שהוא באמת מוריד אותו. אידה משק עלי ממשתם הקלי, שואלת הגמרא, כשהוא מוריד אותו שומעים קול? עונה הגמרא, משק עלי בגלגילת, כן, הוא מוריד אותו עם הגלגל, לשנחינה דמשק עלי בחומרת, זה אותו דבר על ידי אותו גלגל שתקנו לו, כי היכד אלישתם הקלי, כי אני רוצה שישמעו את הקול. אומרת הגמרא, ואז מה? ולישמי ולייתי, אז ידעו אחיו הכהנים שהוא סיים את תרומת הדשן, ועכשיו הם צריכים לבוא כדי לסדר את האפר שעל גבי המערכה, לקנוס אותו לתפוח, פעמים לפלק אותו מחוץ לירושלים, ונוכל לייצר את המערכה החדשה. שואלת הגמרא, ואבי גביני קרוז, אבל יש אדם שממונה, והוא זה שהיה צריך לצעוק בקול, ועליו ידעו שברגע שהוא קורא, הגיע בר כהי, אז באמת הם באים, ותקדשים ידיים ורגליים. עונה הגמרא, ביתרי הקרא ועבדי דשמע מהי עתי ושמע מהי עתי. יש מי שהיה שומע מגביני קרוז והוא היה מגיע, יש מי שהיה שומע את הקול של הבוכני הזה, אבל האמת היא שהייתי נותן לו להעלות את הבוכניק ולשקע, ובזמן השיקוע שומעים את הכל, ואז יודעים לבוא. נמצאנו אומרים, מסקנת הגמרא, ישנה מחלוקת בין רב חייא ברב יוסף לרב חסדא, זו המחלוקת העיקרית. לפי רב חייא אנחנו סבורים שאותם מי כיור לצורך עבודת היום למתירים כמתירים, כמו שהמתירים בהגיע ערב שמש נפסלים, המי כיור לצורך עבודת המתירים נפסלים בערב שמש. לצורך איברים, כיוון שסדר העבודה זה בלילה, גם בלילה, אז ממילא המים נפסלים כמו העזרים רק בהגיע עלות השחר. חולק עליו רב חסדא ואומר שגם לצורך עבודת המתיר פסול לינה קיים רק בעלות השחר, ולכן אם הוא שיקע לפני עלות השחר לא נפסל גם לצורך עבודת המתיר. בא רבי יוחנן ואומר, אני ברמה העקרונית מסכים עם רב חסדא, ואני גם מסכים שלמעשה מתי נפסלים המים רק בעלות השחר ולא קודם. יש לי איזה נרב פרטי, יש לי איזה חשש, והחשש שלי אומר שאם אני עכשיו יבוא ויחכה לעלות השחר, עלול להיווצר מצב שהמים יישארו בכיור ולא ישקרו אותו, ואני לא רוצה לפסול קודשים, לא רוצה לזרוק את הקודשים, לכן כבר בהערב שמש אנחנו משקעים את הכיור. נכון שבלילה אם צריך מעלים אותו, ואותו כהן שעושה תרומת הדשן, מכיוון שעכשיו הוא מתאמץ הרבה להעלות אותו, אז הוא זוכר גם לשקע אותו, אבל ודאי שאם מגיע עלות השחר ולא שיקע אותו, הרי הוא נפסל בלינה. גופה, אומרת הגמרא, הבאנו קודם את הדין, אמר רבי יוסי בר חנינא, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, אין מקדשים בו, שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. דיברנו בהרחבה בדף י"ט עמוד ב', הבאנו את דעת רש"י בדבר, הבאנו את דעת התוספות בדבר, שבעצם שאלנו שמה, הזכרנו את השיטה מקובצת, למה באמת אנחנו מדברים על ארבעה, הרי כתוב משה, אהרון ובניו, ובניו היו אלעזר ויתמר, אבל גם היה נדב ואביהו. כי הרי אמרנו ממולף, שאם מדברים על יום שמיני של מילואים אז משה לא עבד, ואם מדברים על שבעת ימי המילואים אז גם הם היו חיים. והתשובה שענה לנו, התשובה הראשונה של הראש, שבאמת שכתוב בניו, הכוונה היא מאות רבים שניים, לא מתייחס לשום בן מסוים, אז זה משה ואהרון ועוד שני בנים. תירוץ נוסף הבאנו שמה, שלמעשה משה רבינו גם עבד ביום השמיני, ומשה עשה את כל סדר עבודת היום שלא קשורה לשמיני, זאת אומרת מה שעשו בכל שבעת ימי המילואים משה שימש ביום השמיני, ואהרון ובניו התעסקו רק עם אותם דברים המיוחדים ליום השמיני של המילואים, כולל אותו פעיר של ראש חודש. מיטיבי שואל את הגמרא, למדנו כל הכלים מקדשים, בין שיש בהם רביעית בין שאין בהם רביעית. כל הכלים, לא רק כיור, כל כלי שרת אפשר לקדש בו ידיים ורגליים, וגם לא מעניין אותי כמה כמות מים יש בתוך הכלי. ונכון שרשי היה לו קשה, אבל בנטילת ידיים צריך שיעור רביעי. אומר רשי מיד למעלה בשורה הראשונה, ואף על גב דלק השיעור הגבי נטילת ידיים, לגבי קידוש לא באימן שיעור. נכון, לנטילת ידיים יש שיעור, לקידוש ידיים ורגליים אין שיעור. תופות לא מקבל את זה, ותופות אומר יש תימא דגרה מנטילת ידיים, ותופות מבין שקידוש ידיים ורגליים הרי חמור בנטילת ידיים, ולכן הוא בא ומציע ויש לומר זה נטילת ידיים נמי, כשיש בו רביעית נוטלים אפילו לשניים, ואחה בדהה ולרביעית מעיקרה. כך או כך, בין לפי רשי בין לפי תופות, כתוב פה שאני יכול להסתפק בשיעור של רביעית ומטה, והרי כדי לקדש ארבעה כהנים צריך כמות הרבה יותר גדולה של מים. איך זה מתקיים? אמר עבד הברכה בקודח בתוכו. והתשובה יונה הגמרה, הוא עשה חור בדופן של הכיור והעמיד שם כלי קטן, כלי שרת, וממילא המים נכנסים לתוך אותו הכלי, אז הוא מקדש מתוך הכלי הקטן שיש בו באמת שיעור רביעית ופחות מרביעית. אבל מאיפה הכלי הזה קיבל מים? מהכיור, שבכיור יש שיעור של מים כדי לקדש בו ארבע. אומרת הגמרא, כך למד רש"י, תוספות לומד קצת אחרת. וממנו אמר רחמנא, שואלת הגמרא, אני לא מבין, אבל התורה אומרת מפורש ורחצו ממנו, אז ממי צריך לרחוץ? מהכיור. ואתה עכשיו כשנכנסת שם את אותו כלי אתה לא מקדש מהכיור אלא מכלי שרת. עונה הגמרא, ירחצו לרבות כלי שרת. כשאני מסתכל על הפסוק בתורה רשלם במקור א' וב', זה פסוק אחר פסוק. ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר... ירחצו. אז הנה אני רואה שכתוב פה כבר קודם, ורחצו ממנו. אז בשביל מה צריך לחזור ולומר ירחצו? יש יתור בפסוק כדי ללמד שלא רק בכיור, אלא אפשר להשתמש בכל כלי שרת. שואלת הגמרא, יחי כלי כל נמי? אז אם יש יתור בפסוק שלא צריך דווקא כיור, אלא אפשר לקדש במה שאפשר, אז למה נתפסת דווקא לכלי שרת? זה נכון גם בכלי חול. אמר אביי, כלי חול, או מה ציתמרת מקל וחומר? מכנו, אני לא יכול להגיד, כי יש לי קל וחומר פשוט. ומה קנו שנמשך אמו אינו מקדש? הרי כשקיצו את הכיור, משה רבינו משך את הכלים. הוא משך את הכיור ואת קנו. הכאן זה אותו בסיס שעליו עומד הכיור. ובכל זאת לבוא ולקדש מתוך המים שנמצאים בתוך הכאן, כי הכאן היה חלול, אז גם הוא יכול לקנוס בתוכו מים, אי אפשר לבוא ולקדש. וזה המסר. אומרת הגמרא, לומדים את זה קל וחומר. מאיפה? מקנו. ומה קנו שנמשך אינו אינו נקדש? כלי חול שלא נמשך אינו אינו דין שאינו מקדש? שאלת אומר, רגע, וקנו מנהלן, מי אומר שבאמת לא מקדשים בזה? דתני, רבי יהודה אומר, יכול יהיה קנו מקדש כדרך שהכיור מקדש. תלמוד לומר, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת, לנחושת היא קשתיב ולא לדבר אחר. ההקש שנתתי בפסוק זה ללמד שמאיזה חומר מייצרים את הקן של הכיור, הרי זה הכלי היחידי שהייתי עושה אותו מנחושת, כלי שרת. מערות הצובות, כמבואר שם בפקודי. אז ממילא המסר של הפסוק, שגם הכאן נעשה נחושת, אבל לא בא להקיש ולומר שאפשר להשתמש בכאן כמו בכיור. אמר לי מרזות רבי דרב מיר לרבינה, מה לכנו שנשוי לתוכו? תאמר בלכיכול שעשוי לתוכו. אי אפשר לדמות את הכאן, זה לא קל וחמור. כי הכאן הזה הוא לא כלי. הוא משמש כבסיס להעמיד עליו את הכיור. אז אפשר שדבר שאין עליו תורת כלי, אי אפשר לקדש בו ידיים ורגליים. אבל דבר שיש לו תורת כלי כמו כלי חול, אולי באמת אפשר לקדש בו ידיים ורגליים. אלא אומרת הגמרא, ממנו למיעוטי כלי חול. ממנו, כתוב בפסוק ממנו, אז ממנו, ולא מכלי חול. זאת אומרת, הגמרא הכי כלי לשרת נמי. אז אם ככה, אז אם ממנו זה דווקא מהכיור, אז כלי שרת גם אי אפשר לבוא ולקדש. עונה הגמרא, רבי רחמנא ירחצו. ומה ראית? אז בעצם ככה, כשאני מסתכל על הפסוק ורחצו ממנו, יש מיעוט בפסוק, ממנו, מהכיור ולא מדבר אחר. אבל כיוון שהתורה חוזרת ואומרת, בבואם אל אוהל מועד וקרבתם אל המזבח, ירחצו, זאת אומרת שהתורה חזרה וריפתה, אז אני מרבה כלי שרת. ומה ראית? אולי נגיד שכלי חול כן, כלי שרת לא. מי אמר לך מה למעט ומה לרבות? עונה הגמרא, זה טעון משיכה כמוהו, פשוט. מכיוון שכלי שרת טעון משיכה, כמו אותו כאן של הכיור, כמו הכיור, אז מכיוון שהוא טעון משיכה, מסתבר שאת זה ריפתה תורה, שיש לו דין שאפשר לבוא ולרחוץ. אבל וזה אין טעון משיכה כמוהו, אבל כלי חול לא טעון משיכה. מסתבר שכשהתורה אמרה מיעוט ממנו, מה התכוונה התורה? ממנו ולא מכלי חול. לכן ריבינו כלי שרת ומיעטנו כלי חול, אבל נשארנו עם המימרה שלנו שאומרת שצריך שיהיו ארבעה. ואגב, המעיין בדברי הרמב"ם מאוד מעניין בפרק היי מהלכות ביאת מקדש, הלכה י' ג', הרמב״ם נוקט, שמי זה אותם ארבעה כהנים? משה, אהרון, בניו, אלעזר ואיתמר ופנחס. עומד שם הכסף, משנה זה פנחס, הרי לכאורה בכלל עוד לא היה כהן. אז השאלה מתי הוא נהיה כהן, האם הוא נהיה כהן תכף ומיד, או שרק כשהוא מקבל את הברכה לכהונה. נדב ואביהו. אז זה כבר דיברנו, שהתוספות הראש בא ואומר שלמעשה או שדורשים מהמיעוט, מיעוט רבים, בניו, מיעוט רבים שניים, לא כל הבנים, מיעוט רבים שניים, אלעזר, משה, אהרון ובניו, או שהוא מביא שמדובר על היום השמיני למילואים, רק היה לו קשה שמשה לא עבד, אז הוא אומר שמשה רבינו עבד. משה רבינו עשה את התפקיד שהוא עשה כל יום בשבעת ימי המילואים, קורבן התמיד וכו', ואהרון ובניו עשו רק את הסדר המיוחד ליום המילואים. אז היה באותו יום משה, אהרון, אלעזר ואיתמר. נדב אביהו לא היה, אז לכן זה רק ארבעה. כך אומר, עשי שפשם, ביוטט המוגבט.